אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות, וברוכות הבאות לפרויקט השנה הראשונה. למי שככה האזינה לפרק הקודם שלי עם נועם גונן, מנחת הורים ויועצת התפתחותית מוסמכת, דיברנו על השנה הראשונה של התינוק שלך. התחלנו ודיברנו על גילי 0 עד 3, דיברנו על כל החוויות שלך כאימא טריה ושל התינוק שלך שהגיע לעולם ורק נולד ויש לו הרבה מאוד צרכים שאנחנו צריכים לענות עליהם. דיברנו על האיזון הזה, דיברנו על מה צריך לעשות, על סדר יום, ובאמת ניסינו לתת כמה שיותר ידע וכלים כדי שתוכלי לעבור את הטרימסטר הרביעי, מה שנקרא, בטוב. ועכשיו התקדמנו, גדלנו, ואיזה כיף שעכשיו הילד שלך, התינוק שלך, שרק נולד לפני רגע, הוא כבר כל כך חכם ונכנס לשלב שאנחנו קוראים לו שלב הדעת. השלב שבו תינוקות מתחילים לדעת דברים, ואולי גם השלב הזה שיש בו את האמרה שאנחנו ככה לא כל כך אוהבים להשתמש בה, אבל אני אגיד אותה בכל זאת, שהוא בעצם משבר 4 חודשים. אני תכף אכנס עם נועם לעומק ונסביר למה זה בעצם לא משבר, וזה בעצם איזשהו משהו מאוד חיובי, אבל אולי לנו האימהות או האבות, זה מרגיש כמו משבר, משהו השתנה, פתאום ההרדמות נהיו קצת יותר קשות, פתאום הרגלים מסוימים שכבר התחילו, לא מתאימים יותר, ואת לא כל כך בטוחה מה השלב הבא, מה צריך לעשות. אז אנחנו נכנסות לשלב מרתק, מעניין, התינוק שלך גדל והוא סקרן, והוא רק רוצה לטרוף את העולם, למרות שהוא כל כך קטן. אז תישארי איתנו, אנחנו עוברות שלב, עלינו מדרגה מה שנקרא, ובואי נצלול אליה. אז שלום לך נועם. מה שלומך?
שלום, איזה כיף להיות כאן שוב, אני כל כך מתרגשת.
אני החזרתי אותך ויש לי הרגשה שבשנה הראשונה עכשיו של עומר, את פשוט תלווי אותנו פה בפודקאסט.
סגור, מבחינתי סגרנו.
בדיוק, אנחנו נמפה כל פעם 3 חודשים רבעונים, ואנחנו נסביר לכולן מה קורה בשנה הראשונה הזאת, המטורפת הזאת, מלאת ה... לא יודעת מה, איך לקרוא לזה, הרפתקאות.
נראה לי הרפתקאות, כן, זה נשמע טוב. זאת השנה הכי מהירה שיש בחיים של כולנו. אין התקדמות מוטורית, קוגניטיבית, רגשית, יותר מהירה מהשנה הראשונה של תינוק. ובאמת אנחנו נפגשים עכשיו בקפיצת גדילה של גילאי 3-4 חודשים, ואנחנו ניפגש שוב בגילאי 6 חודשים. ב9 חודשים, כל פעם יש קפיצה חדשה, שהגוף מתארגן מחדש, וצריך לעשות שוב פעם רגע חושבים, לסדר את הבית מחדש, ולהתחיל להתנהל שוב פעם עם ביטחון.
כן, אז בדיוק, זה מה שאנחנו רוצות לעשות. אז אנחנו סיימנו את הפרק הקודם, דיברנו על ניובורן, דיברנו על 0-3 חודשים, שזה היה באמת עולם אחר לגמרי ממה שאנחנו הולכות לדבר עליו עכשיו, מ3-6 חודשים, כאילו לא עולם אחר, אבל מרגישים מה שנקרא שינוי, מה שנקרא במרכאות משבר גיל 4 חודשים, שאנחנו אומרות שאנחנו לא רוצות לקרוא לו משבר, רוצות להגיד התפתחות, שינוי, קפיצת גדילה, אבל מרגישים שמשהו אולי קורה לנו ההורים, שהוא באמת מרגיש כמו איזשהו משבר. אני יכולה לשתף, ואז את תספרי לנו מה עושים, שעומר למשל עכשיו, היא אוטוטו בת 4 חודשים, בסוף החודש, למדה להתהפך מהגב לבטן, ובעצם היא מתעוררת בלילה, 4,500 פעמים בערך, רק מהעובדה שהיא פשוט מוצאת את עצמה פתאום על הבטן, ולא כנראה יודעת איך להחזיר את עצמה, או שמתעוררת מזה, וזה ממש קשה, נועם, אני עייפה מאוד מאוד מאוד.
זה ממש קשה. אני רק רוצה לחזור רגע למה שאמרת לפני שאני אענה לך, שאנחנו, זה לא לגמרי פרק חדש, זה פרק המשך לניובורן, בגלל שבפרק הראשון אנחנו הנחנו את התשתיות, למה אנחנו רוצים להתחיל להעניק לתינוקות שלנו, איך אנחנו ממלאים להם את המיכלים, איך אנחנו נותנים להם את הביטחון, את תחושת הגוף, ועכשיו, בגיל הדעת, ופה אני נכנסת להגיד שאין כאן שום משבר, כי יש פה, כמו שאמרתי קודם, התנהלות חדשה, התארגנות מחדש, בעצם מחדש של כל הבית, מכיוון שהתינוק שלנו פשוט גודל יוצא מגיל הינקות, העוברות, לגיל הדעת, הוא הופך להיות חכם יותר, ולכן גם מתחילים להיווצר הרגלים. הטמפרמנט שלו יוצא החוצה, הוא יותר דעתן, יותר סקרן, הוא רוצה לכבוש את העולם, ולכן כשרוצים כבר להכיל אותו או להכניס אותו לישון, הפעולה הזאת הופכת להיות הרבה יותר מאתגרת.
נכון, נכון, זה מורגש שכאילו דברים שעד עכשיו היה נגיד קל במרכאות להרדים בצורה מסוימת, אז פתאום זה כבר לא קורה, ותדעי לך שבתור אמא, אני נגיד, אוקיי, אולי בגלל שאני אמא שני פעם שנייה, זה קצת מוכר לי, אני חושבת על עצמי בפעם הראשונה, ואם יש פה מישהי שמאזינה וזה פעם ראשונה, זה ממש מתסכל, פתאום את אומרת, רגע, אבל הוא היה נרדם במנסה מעולה, ופתאום הוא לא רוצה מנסה, או הוא היה נרדם יחסית בקלות, ומניחים אותו בהריסה, והוא ככה עוצם עיניים וממשיך לישון, ועכשיו פתאום ברגע שאת מניחה במיטה, התינוק שלך מתעורר כולו, ומתחילים את ההרדמה מחדש. זה תסכול נוראי.
נכון, גם דרך אגב, וזה לא רק קורה לאימהות ראשונות, למרות שזה באמת יותר מלחיץ, הרבה פעמים דווקא מגיעות אל האימהות אחרי כמה ילדים, שפשוט זה ממש שונה מאיך שהיה עם הראשון והשני. זאת אומרת שפתאום זה מרגיש קצת יותר קשה, וגם הן מגיעות באמת כאשר התינוק כבר לא נרדם בידיים, נגיד. זאת אומרת, הן אומרות לי, אין לי בעיה, אם התינוק היה ממשיך להירדם בידיים, לא היה לי בעיה, אין לי בעיה עם זה, אבל גם זה לא טוב. זאת אומרת, מה אני עושה שאפילו הידיים שלי כבר לא עוזרות? וזה בדיוק הדיוק שאני רוצה שנדבר עליו היום, כדי שנבין, ניתן את הכלים, ניתן להם מה לעשות, ואז יהיה הרבה יותר קל, בלילה ובמהלך היום.
אוקיי, אז מה בעצם חשוב לנו לדעת, כי אמרת שהשפעה של סדר היום היא מאוד מאוד חשובה לסדר השינה אחר כך בלילה, אז מה באמת חשוב לנו לדעת על הגיל הזה? אנחנו מדברות על 3-6 חודשים פחות או יותר, ברור שיש תינוקות שעושים דברים קצת יותר מוקדם וקצת יותר מאוחר, אבל באופן כללי, מה אנחנו צריכות לדעת על התינוק, מה עובר, מה חשוב שנעשה או אולי שלא נעשה? ספרי לנו הכל, אני ממש רוצה לדעת.
קודם כל, זה נורא מרגש אותי, כי אני ממש אוהבת את הגיל הזה, דווקא בגלל האתגר, ואני אוהבת אתגרים. לגיל הזה יש פשוט כמה סודות, וברגע שאנחנו נתנהל לפי הסודות האלה, והעקרונות האלה, יהיה לנו הרבה יותר קל. אבל הדבר החשוב לפני הכל שאני מתחילה, זה בעצם העקביות. חשוב נורא בגיל הזה, בגלל שהם הופכים להיות הרבה יותר סקרנים ודעתניים, חשוב נורא להיות איתם עקביים. לא לבלבל אותם, להעביר להם בעצם מסר מאוד מאוד קבוע, כדי שהם יתחילו לדעת מה הולך להיות, ואז הם ירגישו ביטחון. ברגע שאנחנו מתחילים לבלבל אותם, ביום אחד עושים ככה, ביום אחד עושים משהו אחר, או יום אחד אבא מרדים, יום אחד אמא מרדימה, יום אחד המקלחת ארוכה, יום אחד המקלחת קצרה, אז זה יוצר בעצם בלבול, והמסר הזה של הבלבול יוצר בעצם את כל ההתעוריות, את כל זה חוסר שקט שבא ממקום של חוסר עוגן פנימי. וברגע שנהיה עקביים, וזה הדבר הכי חשוב, שמבחינתי, אם אתם צריכים לצאת עם דבר אחד ממה שדיברנו היום, זה העקביות, זה לא לבלבל אותם. בגיל הזה, הכי חשוב שהכל יהיה מסודר. כמה שאפשר כמובן במציאה מהשגרה, אבל כן לנסות לשמור על העקביות והחזרתיות, כדי שהמסר יעבור. זה קודם כל. אז זה הסוד הראשון, ואיתו זה בעצם לנסות לשמור על הסדר יום. סדר יום שהוא תואם גיל, בגיל הזה הם אמורים כבר לישון קצת בסביבות, קצת פחות מהגיל הניובורן, זה לכיוון 15 שעות, בין 15 ל-12 שעות, אמורות להיות להם 4 תנומות במהלך היום, בסביבות שעה וחצי ערות כל פעם. שוב פעם, כל תינוק הוא יחיד ומיוחד, אנחנו צריכים כן לשים לב לסימני העייפות שלהם, לשים לב מה הכנסנו להם בחלון ערות, שתכף נדבר על זה, שנמלא אותו בכל טוב, ואז הם גם יתעייפו בצורה יותר נכונה. אבל כן לשמור על הסדר יום הזה, כדי שהוא לא יתבלגן לנו. כמובן שהטקס בוקר נורא 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 חשוב, שהיום התחיל בסביבות שעה 6, הפתיחת חלון היציאה לחלל אחר והבוקר טוב, לעשות להם את ההפרדה, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, נכון. ובלילה, עכשיו אנחנו בשעון קיץ, אז זה קצת טריקי, כי בדרך כלל אני אומרת להשקיע בשקיעה, או רבע שעה אחרי השקיעה, ועכשיו השקיעה, ממש בימים האלה, היא מאוד מאוחרת. אז כן לנסות להקדים את ההרדמה כשעה לפני השקיעה, ולשים לב לצמצם את האורות, את הגירויים, כדי כן ליצור אווירה של לילה.
זה באמת אגב יותר מאתגר כשיש עוד ילדים, כי אני גם מוצאת את עצמי, שנניח לפעמים אני מרדמה את עומר לקראת 8 בערב, כי הגדולה, את יודעת, יש איתה איזשהם פעילויות אחר הצהריים, ואז עד שאנחנו חוזרים מהפעילות ובעצם אוכלים ארוחת ערב ומתקלחים, אז זה באמת, זה יכול להיות נגיד סיבה שהיא נרדמת לקראת 8 וזה מאוחר לה מדי?
זו שיחה שלי עם הרבה אמהות שהן אומרות לי שבגלל הילד הגדול יותר, לא בגלל, בזכות, אבל בגלל, יש להם את כל ההתארגנויות, ואז מה שקורה שהתינוק קטן נכנס כבר לעייפות יתר, וכל הלילה מתחרבש. ואז אני אומרת, צריך לעשות איכשהו מאמץ, לפחות בתקופה הזאת של קפיצת הגדילה, כדי כן רגע לסדר את זה שהוא כן נשען בזמן, אחרת באמת הקימות בלילה מאוד מאוד קשורות לזה.
כן, אוקיי. אוקיי. עכשיו, סתם שאלה, אבל אם נגיד אנחנו בחוץ, והשעה עכשיו סתם נניח 5:30, ואני יכולה לשים את עומר במנסה והיא תישן עד 6:30, או משהו כזה, ואז נגיע הביתה ונתקלח והיא תישן, זה גם סבבה, או שעדיין זה כאילו בעצם יוצר לה מה שנקרא שנת לילה מאוחרת בכל מקרה, כי לפעמים היא נרדמת בחוץ במנסה, אז אני לטעמי כאילו אומרת, אוקיי, אז היא ישנה עכשיו קצת, אז זה בסדר, כאילו במרכאות, ותכף עד שנתקלח ונוכל, נרדים אותו שוב.
כן, ויש לי שאלה בשבילך, האם זה הולך שזה קורה?
תראי, היא נרדמת, אבל יש לנו המון התעוררויות בלילה, המון.
זה מה שרציתי שתביני, כי פה ההתעוררויות הרבות בלילה, הן בעצם מעודדות לך שזה לא היה מדויק לה. זאת אומרת שהשינה הזאת כבר הייתה מאוחרת לה, השינה גם נסה, ואז אחרי זה כל הלילה התעכב, ולכן הלילה כבר יהיה מלווה בהמון התעוררויות. אז אם באמת משהו כזה קורה פעם בגלל שאתם יוצאים, או יש איזה משהו סבבה, אבל דווקא בימים האלה שמה שאת מספרת לי עם השינויים והקפיצת גדילה, דווקא כן הייתי נותנת רגע דגש על לנסות לדייק את הזמנים, כדי שלא תגיעי לעייפות יתר הזאת.
אוקיי, אני אעשה את זה ואדווח גם. אוקיי, אז דיברנו על עקביות ועל סדר יום, ורצית להגיד עוד משהו שנורא נורא חשוב.
נכון, יש לי עוד שני דברים. דיברנו גם על התקסים, על החשיבות של התקסים שאני מאוד מאוד אוהבת. גם בתקסים תהיו עקביים, אוקיי? לא יום אחד טקס ארוך, יום אחד טקס קצר. בסדר? תשתדלו לשמור על עקביות בדברים, ומאוד מאוד מאוד חשוב לי לדבר על על הקטע הזה של האמבטיות, שלפעמים האמבטיה ירוקה מדי, ואז יש בה המון אדרנלין, ולכן אחרי זה מאוד קשה להרדים. אז לשים לב, לפחות בהתחלה, שהאמבטיה לא תהיה יותר ארוכה מ10 דקות, כדי שאחרי זה תוכלו לסיים את הטקס שינה בשקט, ולא אחרי כמו מסיבה, שפתאום התינוק לא ירצה לישון.
אוקיי, אני תמיד חשבתי דווקא שהאמבטיה היא נורא מרגיעה כזה, את יודעת, מים חמים ומגע, ואז דווקא יותר יפים, זה מפתיע, לא ידעתי שזה יכול לעורר.
אז זהו, זה מה שמדהים שאני, ככל שככה עוקבים אחריי ושומעים מה אני אומרת, אמבטיה זה דבר מופלא, וזה באמת כמו שאמרת, המים חמימים וזה עוזר להם מאוד מאוד להירגע. ולכן הרבה פעמים שתינוקות הם, יש להם תקופת באמת של קפיצת גדילה, או שהגוף מאוד מקווץ והם לא רגועים וקשה להם להרפות, אני אומרת להורים שיעשו אמבטיה נוספת במהלך היום. ואז האמבטיה הזאת שבמהלך היום בסביבות חלון הערות השני, זאת יכולה להיות אמבטיה ארוכה, כמו שאמרת, הנה אני גם מוסת הקול שלי יותר רגוע, ולהתחיל לחשוף עם מרקמים שונים בתוך האמבטיה, ולשחק בתוך האמבטיה, ואז זה גם מסדר את היום, ואחרי זה הולכים לישון, ואז בערב, האמבטיה תהיה קצרה, כחלק מטקס השינה, טקס הלילה.
אוקיי, אוקיי, טוב לדעת, אני אבדוק את זה. אז תקסים, והיה עוד דבר שאמרת שהוא חשוב?
עוד שניים, יש את ההפרדה של אוכל משינה, תשמעו, אתם מכירים אותי ויודעים שאני לא, אני שום דבר, אני מאוד מאוזנת, זאת אומרת, אני אף פעם לא אגיד משהו לא, אם זה עושה טוב למישהי, באמת שכל אחת תעשה מה שמרגיש לה הכי נכון, אבל יש משהו בחיבור של האוכל לשינה, שפשוט יוצר תלות באוכל, ומה שאני רוצה ללמד אתכם, זה לתת המון המון משחקים במהלך הערות, ולא יהיה הצורך הזה להיות תלוי ביניקה, באוכל, כדי להירדם.
אוקיי, נשמע טוב. אבל משחקים כאילו בגיל הזה, ממש?
תכף עכשיו אנחנו נעבור על מה נעשה איתם בגילאים האלה, ואפשר לעשות באמת הרבה תרגילים קצת מחוץ לחלל הפה, שעובדים על הרפייה ועל הניקה הטובה יותר, ואז לא יהיה צורך בתלות הזאת באוכל.
במציצה.
כן.
אבל אם לצורך העניין ילד יונק, והוא לא נרדם על הציצי, אבל אחר כך מתחיל כביכול הרדמות עצמה, נניח הנקתי אותה, היא סיימה, ואז אני מרדימה אותה בידיים שלי. זה עדיין סבבה שהאוכל וההרדמה הם אחד אחרי השני, או שזה כאילו בכלל צריך להיות מה שנקרא, לא יודעת, קודם להכיל ואז לשחק ואז ללכת לישון?
תראה, מבחינת הסדר של הטקס, כדאי קודם לשחק. זאת אומרת, לעשות את הפריקת אנרגיה, אני מאוד אוהבת 5 דקות לפני השינה, ממש לעשות תנועה איתם, להוציא את כל האנרגיה, לעבוד על המערכת שיווי משקל שגם התחלנו לדבר איתה אז, בהקשר של שינה, עכשיו אני רוצה שנעשה את זה בזמן הערות. עדיין יש לנו את כל החוויות הרחמיות, אני מאוד אוהבת לעשות, יש איזה תרגיל אחד שהוא קסם מבחינתי, ובחינתי כולם היום לנסות אותו, מכיוון שעשינו הרבה עיתוף כשהם היו ניובורן, ובעצם אנחנו מפסיקים עם העיתוף בגיל הזה, בגלל שזה מונע מהם את ההתקדמות בשינה, אז אני כן רוצה לתת להם את החוויה הזאת של העיתוף, אבל לא בהקשר של שינה, ואז מה שנעשה זה תרגיל הרוגלך. דיברנו עליו בפעם הקודמת?
לא דיברנו, לא.
אז תרגיל הרוגלך זה תרגיל מופלא, זה בעצם שמים אותם על איזה סמיכה אהבה, או טטרה, או מזרון, ועוטפים אותם בבד האהבה הזה, ומתחילים ללחוץ עליהם, ואז הם מרגישים את תחושת הגוף, ויש פתאום הרפייה, עם גדולים ממש אפשר לגלגל אותם בתוך זה. זה מאוד משתנה גיל, וזה מתאים לכל גיל. זאת אומרת, זה מתאים מהגיל הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ועד גיל 100.
אוקיי, כאילו זה פשוט לתת להם איזשהו מין מגע עמוק כזה, אבל מעל השמיכה. כאילו מין חיבוק, זה עוטף אותם, זה כאילו הם בתוך משהו חם שמגן עליהם, ופלוס המגע הלחיצות.
נכון.
זה מאוד עמוק.
אפשר, אם תרצי, אני לא שומעת אותך עכשיו, את שומעת אותי?
כן, תשמעת אותי?
אם תרצי, אחרי זה נוכל, אני אוכל לשלוח לך איזה תרגיל, ונוכל לעלות גם אצלי.
מעולה, מעולה, אז נעלה את זה כאן, ואז מי שרוצה תיכנס ותראה בדיוק איך לעשות אותו.
מעולה.
יופי,
מעולה.
אוקיי.
אז אני רק חוזרת להפרדה של אוכל משינה, זה גם לא צריך להיות גדול, זה כמו שאמרת, אם התינוק כן יונה, אז יש לנו את המשחקים, את הפריקת אנרגיה בסלון, ואז יש לנו את האוכל, זאת אומרת, אם היא אכלה, שיחקה, אחרי זה אנחנו יכולים, אם זה לילה, להכניס למקלחת, ואם זה יום, אז פשוט להעביר למיטה. אבל לעשות טיפה את ההפרדה הזאת, כאילו שזה לא תרדם על הציצי, אלא ננתק מהציצי, ואז שיוצאת לה להירדם, לא ביחד. זה ברור?
אוקיי. Okay. כן, אבל אמרת עכשיו משהו שהוא בעיניי בגדר נס, אז בואי תסבירי. אמרת במהלך היום פשוט לשים במיטה, שזה נשמע כיף, אבל נגיד, עומר, היא לא מרדימה את עצמה, כאילו אני יכולה לשים אותה במיטה, והיא פשוט בהתחלה תבהה ותחייך אליי, עד שהיא תחטוף עליי עצבים, ותתחיל ממש לבכות, בכי, אני אנסה, את יודעת, לעשות לה כזה שו, וקצת תנועות בטוסיק, ולשים עליה יד, אבל בוא נגיד שניסיתי את זה יום אחד, והיא נתנה לי 15-20 דקות של צרכות, והרמתי, הורדתי, וכבר השתגעתי, בסוף היא נרדמה עליי, מודה שעוד לא הצלחתי ממש להרדים אותה, ככה לשים אותה ושהיא תירדם.
אז הנה אנחנו מגיעים לסוד הרביעי, כדי שזה יקרה. עדיין לא סיימנו, רגע.
אוקיי.
מה שאנחנו עושים כדי שזה יקרה, זה בעצם מה אנחנו עושים במהלך היום. זה בעצם הסוד הרביעי והגדול מכולם. זה בהשפעה של מה אנחנו עושים איתם בזמן הערות. כדי שהם יגיעו למצב כזה של מילוי המאכל כל כך טוב, והם יהיו, קוראים לזה בעצם שהם גם ערים, הם גם רגועים, הם גם שבעים, והם יבשים, ואפשר לשים אותם במיטה ולהרגיש טוב עם עצמנו, זאת אומרת שלא חסר להם משהו, שמילינו להם את כל הצרכים. ועכשיו אני רוצה באמת שניכנס רגע לעומק של מה אמורים לעשות איתם בחלון הערות, מה הם אמורים מבחינה התפתחותית בגיל הזה לעשות, אם תרצי ממש אפשר להיכנס לכמה תרגילים שאפשר לתת, ואז כתוצאה מזה בעצם שנתנו את כל התשתיות ועבדנו גם על החלק המוטורי, גם הרגשי, גם על מערכת שיווי המשקל, גם ליכולת שלהם להרפות, גם ליצור להם סדר יום, גם לדייק להם את המסר ואת הדיוק שלנו, הכל ביחד, וכמובן הבריאות, הכל ביחד בעצם יוצר את היכולת הזאת לשלם.
מעולה, מעולה. אז בוא ניקח ממש סדר יום ממוצע, ותוכלי להגיד לנו מה לעשות במהלך, בוא ניקח ממש זמני הירות מה עושים, ואז איך עוברים משם לשינה, וכן הלאה עד הלילה בעצם. ואת אמרת שנגיד נניח קמים בסביבות 6 בבוקר, בין 6 ל-7, אוקיי, התעוררנו, מה אנחנו יכולות לעשות איתם?
אוקיי, אז 6 בבוקר הדבר הראשון זה לפתוח חלון ולצאת לחלל אחר, לחלל מואר, לסמן את תחילת היום. ואז יש לנו בעצם בסביבות 10 דקות לפני שאנחנו מתחילים לאכול, שב-10 דקות האלה אפשר להחליף טיטול, אפשר להכין את האוכל, זה במלא זמן, זה לא זמן כזה ארוך, זה במלא זמן שאנחנו עושים משהו, אלא אם כן זה ציצי ששולפים, אבל עדיין ההחלפה הזאת והשינוי מהיום ללילה הוא לוקח זמן. ויש לנו את הזמן של האכלה, ויש לנו זמן יחסית קצר. המרווח הראשון הוא הכי קצר מבחינת היום, זאת אומרת שזה בסביבות שעה, זה לא שיש לנו כל כך הרבה זמן, ובזמן הזה אנחנו יכולים, אולי, זה מאוד תלוי באיך שנוח לכם, אולי לעשות טיול קצר בעגלה, משהו כזה לפני השינה, אנחנו יכולים לעשות קצת כזה משחק בתוך הפוף, נגיד להתחיל לעשות מגע עמוק, לשים שיר, בוקר טוב, לדבר, להטרים, כזה לעשות את ההכנה, ואז די מהר אנחנו בעצם כבר צריכים להחזיר לשינה. החלון הזה הוא מאוד משמעותי שהוא יהיה מדויק. זאת אומרת, אם כאן כבר אנחנו מתחילים לפספס את העייפות יתר, לרוב אחרי זה כל היום יהיה לנו יותר קשה.
ובאמת שמתי לב שבבוקר, כמו שאת אומרת, היא כאילו מתעייפת מהר. זאת אומרת, אם במהלך היום אני יכולה להיות כבר ערה לפעמים אפילו שעתיים, פלוס מינוס, אז בבוקר לפעמים אפילו 40 דקות היא ערה והיא מעוטטת לי כבר גבות אדומות בכי, זה ממש... כאילו היא רוצה נורא מהר לחזור כבר לישון. אז את אומרת, כאן צריך לשים לב ששנת הבוקר לפעמים היא הרבה יותר קצרה, ולדייק אותה, זה נורא חשוב.
ממש, okay. זה ממש משפיע על היום, וכמובן, לשים לב, בואי תגידי לי, התחלת לדבר על הסימני העייפות, זה גם חשוב שאימהות ישמעו, איך את מזהה את הסימני העייפות שלה?
אז זהו, אז אצל עומר זה נורא בולט, כי היא ג'ינג'ית חמודה, אז הגבות שלה, הגבות שלה נהיות אדומות, נורא, היא ספציפית מתחילה להכניס ידיים לפה, כאילו אצבעות, היא דוחפת ממש כזה, מוצצת את האצבעות, ובעיקר מתחילה להיות לא נינוחה, את שומעת, זה לא עדיין בכי, אבל היא כאילו, היא לא רוצה כבר לשכב נניח, אם זה באמת בפוף, אז היא לא באה לה, ואם זה באמת במשטח, אז גם, את רואה שהיא כבר לא מוצאת את עצמה כזה, נגיד ככה, וזה קורה לי באמת יחסית מהר, כמו שאמרת, לפעמים אני לא מגיעה אפילו לשעה בערך עירות, משהו כזה.
נכון, איזה יופי. דרך אגב, את אמרת ידיים בפה, אז חשוב לי גם שאחרי זה נדבר קצת על שיניים, שמתחילות לצמוח בגיל הזה. ואם תרצי גם על תחילת אימות, רק לשים לב מה מתאים ולא, למרות שאנחנו כזה על הגבול, אז נראה אם ניכנס לזה.
מעולה.
אז דיברנו על זה שהשנת בוקר היא הכי קצרה, ויש בה עדיין את השרידים של הלילה, ולכן יחסית קל יותר להרדים בהרדמה הזאת. תמיד הייתי מנסה דווקא בהרדמה הזאת להרדים במיטה. זאת אומרת, בגלל שהיא הכי קלה, אחרי זה זה נהיה יותר קשה ככל שהיום מתקדם. ואז הייתי שמחה אם היא הייתה ישנה, לפחות באחת מהשנות יותר משעה. זאת אומרת, שבשנה אחת היא תצליח לחבר מחזור שינה.
זהו, שזה באמת לא קורה הרבה. פתאום, כמו שאנחנו מדברות עכשיו על במרכאות משבר, כן? משבר שהוא שלי כנראה. פתאום, השנות שלהם כן, 40 דקות, מחזור, משהו כזה. לפעמים אני מצליחה, כמו שאת אומרת, להחזיר אותה לשינה, אולי לפעמים במנסה או משהו, לא תמיד זה יהיה איך שהיא ישנה לפני כן, נניח אם היא נרדמה לי, סתם דוגמה באמת, על הידיים, הנחתי במיטה, התעוררה אחרי 40 דקות, יכול להיות שאחר כך אני אנסה ולא אצליח, ואכניס אותה למנסה, ושם היא תישן לי אפילו עוד 40 דקות. אבל אני מודה שכמו שאת אומרת, נהיה יותר קשה. נהיה יותר קשה, כאילו, היא כבר לא ישנה לי שעה, ככה מה שנקרא ברצף, בלי שאני אתערב.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים, הגענו לחלון ערות השני, ואני רוצה שנתחיל להיכנס למה אנחנו עושים איתם, איזה פעילות. הרבה פעמים, אני ככה אגיד, כמו שאת אמרת על עומר, שהיא למדה להתהפך מהגב לבטן, אבל לא מצליחה להתהפך עדיין מהבטן לגב, נכון?
היא כזה לפעמים נופלת, את יודעת, זה לא נראה לי עדיין משהו שהיא עושה ממש במכוון.
אוקיי, אז בגיל הזה, מה שהייתי עושה, הייתי מתאמנת איתה על היפוכים, זאת אומרת, להתהפך מהבטן לגב, כדי שהיא תוכל לעשות את זה בעצמה ולא לקרוא לך. בגיל הזה הם אמורים להתחיל לשלוח את הידיים לקו האמצע, אנחנו רואים שהכפות הידיים שלהם כבר נפתחות יותר, הם כבר מתחילים לתפוס את החפצים, הרי כשהם מוברים, אז הגוף מאוד מאוד מקובץ, הכל מה שמתחבר, וככל שהם יוצאים מהניובורן, אז הגוף שלהם יותר נפתח, נוצרת ממש תבנית תנועתית של הפרדת תנועה, זה אומר שאני יכולה להזיז, אני מדגימה לך מה שהם לא רואות, אבל היד בעצם, אני מזיזה את היד, ולא כל הגוף נכנס למתח.
כן, נכון. גם רואים באמת שהיא מנסה לתפוס. השבוע היא אפילו תפסה, הבת הגדולה שלי כזה נתנה לה איזשהו נשכן, את יודעת, כאילו מול הפנים, והיא תפסה אותו, והצליחה להחזיק אותו, ממש בלי שהוא ייפול, והיא כל הזמן מביאה בעצם את הידיים לאמצע, גם כשאין צעצוע, זה כבר נהיה מין משהו שהיא עושה אותו, כאילו טבעי כזה.
נכון, ולכן אחד המשחקים שאני הכי אוהבת בגילאים האלה, זה לסמן להם את קו האמצע. התחלנו לדבר על זה גם הפעם הקודמת, וזה ממשיך, לסמן את קו האמצע, לקחת איזה משחק וממש לרשרש להם כזה על קו האמצע, 10 פעמים, ממש מהראש, אני מדברת וכאילו אתם רואות אותי אבל אתם לא, אבל ממש מעבירה את הרשרשן על הפנים לאורך קו האמצע במשך 10 פעמים, ואז אני מתחילה לרשרש על הידיים כדי שהם יתחברו לקו האמצע, ומה שאני רוצה שיקרה, זה שהידיים יישארו ישרות כמה שיותר, זאת אומרת שהזרועות יישארו ישרות ולא ישר יתקרבו למרכז הגוף. תגידי לי אם זה ברור, אני אדגים לך רגע, שתהיה התנועה הזאת ולא התנועה שמקרבת לגוף.
אוקיי, כלומר את רוצה שהם לא יהיו עם הידיים שלהם בחזה שלהם, נכון? אלא שהם יפתחו את הידיים כלפי חוץ, כאילו, אם אנחנו בעצם שמות את הידיים על החזה, אז מה שאנחנו רוצות שהמאזינות הבינו, תנסו להזיז את הידיים כלפי חוץ, לא על החזה עצמו, נכון?
זאת אומרת, להגיע למתיחה של המרפק.
של המרפק, שהיד היא בעצם מתיישרת.
נכון.
היד שלהם מתיישרת, אוקיי.
כי הרבה תינוקות שיש להם קצת יותר קפיצות, או טיפה נטייה למתח שרירי יותר גבוה, הם כל הזמן ירצו לקחת את החפץ אליהם, ואז יהיה להם גם אחרי זה, בהקשר הזה יהיה להם יותר קשה לשכב על הבטן, כי הידיים יפריעו להם, והם תצבנו על הבטן, וככל שהידיים יהיו יותר קרובות לקו האמצע, והמרפקים יתיישרו לאורך זמן, ככה גם יהיה להם קל יותר אחרי זה לשכב על הבטן, ולהניח את הראש, וגם יהיה להם יותר קל בהתהפכויות, מהבטן לגב, שזה מה שהתחלנו לדבר קודם, לגבי השינה.
נכון, גם באמת עניין אותי לדעת, שאת אומרת, אנחנו צריכים ללמד אותם איך להתהפך לבד, אז איך באמת יש לי את היכולת ללמד אותה, תרגילים כאלה, כמו שאת אומרת, של קו אמצע, של ידיים, יש לי איזושהי דרך, כאילו להראות לה ממש איך להתהפך, או שלא להתערב בזה, כאילו לעשות איתה את התנועות של ה... של היד והרגל מתהפכות, לנסות להזיז ליד אחת, רגל אחת, או שאנחנו לא מתערבים כאילו בתנוחה עצמה שהיא נמצאת בה.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
קודם כל זו שאלה מעולה, כי אם אני לא מרגישה להתערב, אני לא אתערב. התפקיד שלי הוא בעצם ליצור את הסביבה ההתפתחותית המאפשרת, שתעזור לתינוק שלי לחוות, לחוש ולהרגיש נינוח, ואז להתקדם בקצב שלו. אם אני רואה שיש איזשהו קושי, או אם אני רואה שאני רוצה לגרות אותו לתנועה, אז אני בעצם מתחילה לעשות את התרגילים האלה, ובדרך כלל זה תרגילים שהם תמיד מאוד מאוד טובים, כי הם בעצם עוזרים לתינוק להרגיש ביטחון עם עצמו, ואז הוא מתקדם בקצב שלו.
אוקיי?
אז זה משהו שבעצם אני מאוד אוהבת לעשות, וזה מאוד כיף, יש לזה ערך מוסף, וכמו שאמרנו, בכל מקרה אנחנו צריכים לעשות איתה משהו בשעות הערות.
נכון.
אז זה תרגילים שהם מאוד מאוד טובים, ומעייפים אותם לקראת השינה. אז בעצם הכל מתחבר לנו שוב פעם.
אוקיי. אז בעצם בסדר היום אנחנו היינו, התעוררנו, עשינו בוקר טוב, החלפנו חיתול, אכלנו, החזרנו לשינה הראשונה יחסית מוקדם, הם התעוררו מהשינה הראשונה ועשינו איתם איזשהו משחק, בין אם זה בפוף, עם צעצוע מקרב, הדגשת קו האמצע, כדי שהם יעבדו ויקרבו את הידיים, ואז אנחנו עוד פעם בעצם מאכילות ומרדימות, או שכדאי שנעשה עוד משהו בזמן הזה?
אני רק רוצה כאילו לחזור על החלק האחרון, שאחרי שמביאים את הידיים לקו האמצע, אז הם בעצם מתחילים להעביר את היד מעבר לקו האמצע. זאת אומרת, זה השלב הבא, אז אנחנו גם מתחילים לתפוס להם את היד, יד ורגל נגדית, כל המשחקים האלה של הצלבות, וגם הקירוב של הידיים בקו האמצע, לא אמרנו שהוא דבר נורא נורא חשוב, עוזר להם ללמוד לקחת את המוצץ לבד. זאת אומרת, ברגע שהם יצליחו לתפוס את ה... להביא את הידיים לקו האמצע וניתן להם את המוצץ, יהיה להם יותר קל לכוון את המוצץ לפה, ואז גם כאן אנחנו נותנים להם עוד כלי שהם לא יצטרכו להעיר אותנו בלילה, דבר שמאוד מאוד קורה בגיל הזה, שההורים קוראים להביא את המוצץ. אז שני דברים שממש הייתי בדגש נותנת לעשות במהלך היום בגילאים האלה, זה עובדת איתם, מתרגלת איתם, מסדרת להם סביבה התפתחותית מאפשרת להיפוכים, מהבטן לגב והגב לבטן, ועובדת איתם על הקירוב של הזרועות לקו האמצע, ושהם הצליחו להתחיל להבין מה זה אומר להכניס את המוצץ לפה.
אוקיי.
ואז בעצם בדרך כלל אחרי התרגילים האלה הם מאוד מאוד מתעייפים, ממש רואים עליהם את כל הסימני העייפות שאת כבר אמרת, כל אחד זה קצת שונה, אבל אנחנו נראה פתאום גם את הידיים בפה, לכיוון האוזניים, לכיוון השיער, עיניים בועות, פתאום יש יותר חוסר סבלנות, תינוקות שמתקדמים מוטורי פתאום יפלו יותר, זאת אומרת אנחנו נראה את זה בחלק הזה, ואז זה הזמן בעצם לדייק את השינה, ולשים אותם לישון.
וכשאת אומרת לשים לישון, אז ממש אפשר...
בדרך הרגילה שהם רגילים כרגע, כי רק התחלנו לעבוד איתם. זאת אומרת, אם הם רגילים להירדם כרגע בידיים, נרדים בידיים, העיקר להרדים. זאת אומרת, לדייק את הזמנים.
אוקיי, בסדר. אז בעצם אנחנו מרדימים, אז השינה הזאת היא בציפייה אמרנו למחזור אחד פלוס, אם אפשר, נכון? זאת אומרת, בין אחד לשניים. ואז כשהם מתעוררים, אז אנחנו עוד הפעם צריכים לעשות את אותם תרגילים, או שאנחנו כל פעם ככה מגוונים להם ומשנים את התרגילים גם בזמן העירות?
כל חלון ערוץ הייתי מגוונת קצת, גם בשבילנו. אני חושבת שזה נורא חשוב שאנחנו לא נשעמם את עצמנו. אני עם הרגישות שלי והקשי קשב הרכוי שלי, תמיד חייבת לגוון עם היצירתיות והכל. צריך גם לראות מתי מתאים לנו לעשות זמן עגלה, כאילו זמן פעילות בחוץ, ולסדר את זה אם זה נוח לנו בחלון הזה לצאת, אם היה לנו נוח קודם. מה שאני ממש אוהבת בגיל הזה, זה להתחיל לעבוד על האיזון של מערכת השיווי משקל בזמן העירות, כי האיזון של המערכת הזאת קשור ישירות ליכולת להירדם, לישון טוב. אז אני ממש אוהבת לשלוח את האימהות שלי לנדנדות עגולות בעיר, תגידי לי אם יש את זה אצלכם, לשים מזרון כזה, נעים שלא יהיה לא נוח בגב, או ממש לקחת את המזרון של העגלה עצמה, ואז להשכיב אותם על הנדנדה ולנדנד אותם.
אוקיי.
אם התינוקות בהתחלה נלחצים מזה, פשוט אפשר לשכב איתם ביחד.
לצאת אותם עלינו ופשוט להתנדנד איתם.
כן, ואז אחרי זה שפירקנו את הפחד הזה במערכת השיווי משקל התאזנה יותר, אפשר להשכיב אותם לבד על המזרון, ואז אפשר לשים אותם גם על הגב וגם על הבטן.
אוקיי, מעולה. שאלה ככה, שאומנם אנחנו לא סיימנו את היום, אבל אני רק רוצה כבר לשאול. יש נשים, כאילו, לפעמים יש לנו ימים נורא נורא עמוסים בעוד הרבה דברים, ואז את יודעת, אנחנו לא בעצם פנויות, מה שנקרא, להפעיל אותם בשעת תירות. נניח, סתם דוגמה, היה לי יום סידורים, אוקיי? ויש לי אפילו איזו פגישה, ואני נוסעת. אז אנחנו קמות בבוקר, ואני שמה אותה באוטו, וישר נוסעים. נניח, הגענו לתל אביב, ובפגישה יכול להיות שהיא בעגלה, או עליי, ואחר כך נוסעים עוד פעם וחוזרים, ותוך כדי גם ישנה, כמובן, בין אם זה במנסה, או בעגלה, או באוטו. מה שנקרא, לא תמיד יוצא לנו לעשות תרגילים וכולי. זה מבחינתם גם סבבה, נכון? כלומר, כל הפעילות הזאת שאנחנו עושים, זה מעייף של עצמו, אני מניחה.
הכל סבבה. בואו נצא עם נקודת הנחה שהכל סבבה. זה נורא טבעי שיהיו לנו ימים כאלה. ואז זה דבר ראשון, כי תמיד זה נורא חשוב, זו שאלה מעולה ששאלת. כי תמיד צריך לזכור שאנחנו בתוך החיים שלנו, ואנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאפשר. פשוט בזמנים שיש קפיצה גדילה או קצת יותר קשה, צריך לתת דגש יותר על הדברים האלה. ובימים, ואז שזה מסתדר, חוזרים בעצם להרגלים הקודמים. זה יותר לזמנים שבאמת יש את הקפיצה הגדילה, או רוצים לעבוד פתאום על הרפאיה, ורוצים לתת דגש על דברים מסוימים, אז אנחנו יותר משקיעים בזה. עכשיו, גם בימים שאנחנו ביותר סידורים והכל, אפשר פשוט לעשות את התנועה הזאת בזמן שהם עלינו. זאת אומרת, אני רוצה שנייה את עומר מעגלה, ואני אעשה לה שמונה באוויר.
אוקיי, שמיניות כזה.
שמיניות באוויר. אני אוציא אותה מעגלה, אני ארזיק אותה בירסול, ואני אלך איתה בשמונה. הוא יעשה שמונה עם האגן שלי. דיברנו על שמונה בפעם הקודמת, כמה שהוא בעצם מחבר בין המוחות, ועובד על תחושת רגיעה, גם בשבילנו. אז זה מעולה.
כן, ואמרת שזה גם טוב לשיווי משקל, נכון? למערכת שיווי משקל.
נכון, אני עכשיו בכלל, אני עכשיו כרגע מדברת על המערכת הזאת. יש תינוקות שמאוד מאוד בוכים בכניסה לאוטו, ומאוד מאוד בוכים, מעניין אם שאלו אותך את זה, כי זו שאלה שהיא חוזרת.
בטח, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אם את זוכרת, שתינוקות שהם ממש צורכים, שכל נסיעה איתם זה פשוט צרכות, כאילו, לא נגמרות, מה שנקרא. אני סיפרתי לך גם על עומר שהיא צריכה, ובאמת גם לקחתי את מה שאמרת לעשות לה בזמנו, שמיניות לפני הנסיעה, ובכלל, לתת לה איזשהו גירוי למערכת שיווי משקל, ואני חייבת להגיד שזה גם עזר, אבל גם זה שבעצם לא הפסקתי לשים אותה באוטו, ואני אסביר, לפעמים אנחנו כזה אומרות, טוב, אני לא חייסו איתה באוטו, את יודעת, אין מצב, אני לא נוסעת איתה, ושלכל מקום אני אלך ברגל, אז פשוט אמרתי, לא, אני חייבת לעשות את זה. היו נסיעות שהיא בכתה, ולא מעט, והיו נסיעות שהיא הייתה ממש רגועה, ככה שאני מרגישה שזה משהו שהיא לומדת אותו, היא עוד לא, בוא נגיד, אולי נהנית בטירוף בנסיעות, אבל היא לגמרי לומדת את זה, וכשהיא באמת מה שנקרא בטוב, כן, במרכאות, אם זה יום, כמו שאמרת, שנניח היא אכלה, ועשינו איזושהי פעילות, ואז נכנסנו לאוטו, הנסיעה מאוד רגועה, ואין ספק שאם זה יום שהיא קצת עייפה, או שהסדר, כאילו, את יודעת, קצת התהפך לה, אז יכולה להיות נסיעה מאוד קשה, עם הרבה צרכות.
וואו, אני כל כך שמחה שאמרת את זה, כי הדבר הראשון שאמרת, זה לא להפסיק. כמו שאמרנו, לא להפסיד לנסוע, קודם כל, כי מערכת שיווי המשקל באמת, הלוואי שתיקחו את זה, מערכת שיווי המשקל זה מערכת כל כך פשוטה לתפעול. הדבר הכי חשוב זה לפרק אותה ולאזן אותה, זה דרך החזרתיות והתנועה המתמדת. לכן, כשאני אומרת לפני הכניסה לאוטו, נגיד לעשות סיבובים מסביב לאוטו, לעשות את השמיניות, לתת את המגע העמוק ואת התנועה לפני שנכנסים באוטו, ואז לא להפסיק את הנסיעות באוטו, זה מה שמשחרר את המערכת ונותן לה להתרגל. ושוב פעם, כמובן שאם הם עייפים, אם היה יום כזה וזה, שוב פעם, הכל מאוד מאוד דינמי. תמיד כל מה צריך להגיד את זה, שכל מה שאנחנו אומרים, זה תמיד מאוד מאוד תלוי המצב, וכל תינוק הוא היחיד במיוחד, אבל יש משהו בחזרה של המערכת הזאת, לשים באוטו ולא לוותר, ולנסות שוב ושוב, ולדבר איתם ולהסביר להם שהוא עובד. זה פשוט כן. עובד, וזה מדהים, זה, אני שמחה נורא שהעלינו את זה עכשיו, כי אני באמת נתקלת בכל כך הרבה אמהות לגבי הנושא הזה, ואלה שמצליחות זה באמת אלה שלא מבטרות.
נכון, אני, כי זה, את יודעת, אני ממש זוכרת מבת הגדולה שלי שהייתה כזו, שאני כאילו נמנעתי מכמה שפחות להיות באוטו, נכון. והפעם זה לא ככה, קודם כל כי אני צריכה תמיד לנסוע להביא גם את הגדולה, אז עומר בא איתי, וגם השינוי הזה בראש, התפיסה של אין מה לעשות, ואנחנו נעבור את זה ולאט לאט יתרגל, וברור לי שיש ימים שאולי לא קלה באוטו וזה בסדר, ויש בכי יותר וגם זה בסדר, ויש ימים שהיא מאוד רגועה ונעים לה, עד שזה יתאזן, אני מניחה. רציתי רק לשאול לגבי מה שאמרת מקודם, תרגילים שאנחנו עושים, יש תרגילים שיכולים ספציפית לעזור לשינה, שכדאי לעשות אותם יותר צמוד לקראת החלון שינה?
כן, כן, איזה אני אוהבת את השאלות שלך. אני ממש ממליצה 5 דקות לפני השינה, לעשות איתם פריקת אנרגיה, לעשות איתם תנועה לשם תנועה. עכשיו, תתחילו את 5 דקות האלה במוזיקה שאתם אוהבים, וריקוד ממש קצבי. ולאט לאט תורידו את הווליום, תתחילו להוריד את כל הגירויים מסביב. עכשיו, מה שחשוב לי בתנועה הזאת, ב5 דקות של התנועה הזאת שעושים לפני השינה, זה שהיא תהיה מגוונת. המון פעמים אנחנו רוקדות בצורה מסוימת, וזה הריקוד שלנו. זאת אומרת שהתנועה שלנו כבר התרגל. וזה כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר, ובדיוק אתמול פשוט הייתי בחדר כושר, אז הוא אומר, לעלות משקלים, לעלות משקלים. זאת אומרת, כל פעם לתת את הגירוי המתאים לשנות, מאוד מאוד משנה. ואם אנחנו רוקדות בצורה מסוימת, התינוק שלנו כבר התרגל לזה. אז צריך לשים לב שאנחנו מכניסים בתנועה הזאת של לפני השינה, גם את ההליכה אחורה, וגם את הקדימה, שזה ברור מאליו, וגם את הצדדים, וגם את המעגלים לשני הכיוונים, ואת השמיניות, ותנועה והעצירה, ותנועה מהירה, ותנועה איטית, ולשנות את המנחים של התינוק שלנו. אם אנחנו מחזיקים אותו בהרסול קדמי, ואז בהרסול צידי לשני הצדדים, אפשר להכניס את הקפיצות על הכדור פיזיו, אבל תזכרו, זה כדור פיזיו לא להרדים על, על הכדור, אלא בתוך 5 דקות לפני השינה.
ואז כאילו אחרי שעשינו את התנועה הזאת, בעצם ללכת או לחדר או ידיים, כל אחת מה שכרגע עובד לה, ולהחשיך ולהכניס למוד. דרך אגב, את מחשיכה גם באמצע היום?
כן, אני מחשיכה גם באמצע היום, כי לתינוקות, בטח ובטח בקפיצת גדילה, מאוד מאוד קשה לבסט את כל הגירויים, ואם יש אור או משהו מעניין, הם לא יצליחו להירדם. כי הם רוצים לטרוף את העולם, ולכן ברגע שאני אעזור להם, גם עם טטרה או גם עם אור, לעזור להם רגע להגיד, הכל טוב, אתה לא תפספס שום דבר, אבל עכשיו זה זמן לישון, כדי שיהיה לנו כוח לשחק ביחד שוב אחר כך, זה עושה את העבודה ועוזר להם להבין, זה כבר פומו כזה בגיל הזה מתחיל.
כן, בגיל הזה.
כן.
אבל זה נכון, זה נכון, את יודעת שאני מניקה לפעמים את עומר, והגדולה נכנסת מהגן, ועומר שומעת אותה, והיא יודעת, היא נכנסת כזה, ומשחקת, אז עומר פשוט זורקת את הציצי, מעיפה את הראש אחורה, וישר מסתכלת כאילו, מה, מי הגיע, מה קורה, מה העניינים בבית.
הנה, הלכה לך השינה, כי הנה, הלכה לך האכילה, כי האדרנלין הגיע, החגיתה הגיעה, ואין מצב שתצליחי להרדים אותה עכשיו. רוצה להיות עם אחותה.
בדיוק, ממש ככה. אז את אומרת שכל הדברים האלה הם גם מאוד חשובים ספציפית בשלב שבו קשה לנו. כלומר, אם באמת מישהי לפי השעון גיל 4 חודשים היא מזהה את הקפיצה הזאת, או קצת לפני או קצת אחרי, אז ספציפית בימים האלה לשים את הדגש. אחר כך אנחנו רוצות לעשות כמובן כמה שיותר, אבל אולי אפשר באמת לגוון יותר ולשנות יותר ולפחות להיות נעולות על משהו ספציפי, אבל בימים האלה כאילו זה נורא חשוב לתת את הפיין טיונינג הזה.
בול, בול, לפעמים באמת כמו ששאלת זה נראה כאילו זה פוראבר וזה נורא מלחיץ, אבל זה ממש לא, זה עניין של דיוק של כמה ימים או כמה שבועות, יכול להיות שזה לוקח 21 יום מבחינת התהליך, גם של הרפאיה וגם של היכולת לשנות, אבל זה עובר. אז צריך פשוט לקחת את זה בחשבון ולא להילחץ מזה. כי ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו איזה דדליין או משהו שאנחנו, שהולך להיגמר, אנחנו תמיד יותר רגועים.
אוקיי. Okay. עכשיו אם נחזור למה שאמרנו מקודם, אז אנחנו היינו כבר בשתי שנות, היה לנו את השנת בוקר המוקדמת, והיה לנו את השנה השנייה, ואז מגיעה בעצם השנה השלישית ביום.
נכון.
כשבעצם היא כאילו שנת הצהריים הגדולה, במרכאות,
אמורה להיות? יש בעצם את השנת הצהריים גדולה, ואז עוד שנת אחרי הצהריים קטנה, שלרוב היא ההרדמה הקשה, שעדיף לעשות אותה במוצא אם אפשר, וגם כמו שדיברנו בהתחלה, שלא תהיה בשעה כל כך מאוחרת, כדי שלא תיכנס ללילה. אז לקראת השינה הארוכה, הייתי עושה הרבה משחק של, נגיד, משכיבה אותם על הבטן, על הכדור פיזיו, אם יש ועושה איתם את התרגילים, אני נורא אוהבת להשכיב אותם על הבטן, מול מראה, אם יש לכם אופציה של מראה לשים מול, אז הם רואים את עצמם והם עפים על זה.
כאילו להביא אותם קדימה ואחורה כזה כשהם על הבטן.
נכון, וגם פה אני מכניסה את התנועה שדיברנו עליה, יש לנו קדימה ואחורה, מצד לצד, מעגלים, אני גם כאן תמיד תמיד אשחק על כל הכיוונים. אוקיי? אני יכולה להזיז אותם על הצד, לתת להם קצת עברת משקל, ואז אנחנו ירימו את היד וישלחו את היד למעלה לחפץ ולהעביר אותם לצד שני, ואז אני גם עובדת איתם על השרירים הצידיים ומאתגר אותם לקראת ההתהפכויות. עכשיו, תרגיל מעולה להנחת ראש זה להשכיב אותם הפוך, להשכיב אותם עם הראש של הכדור, כמובן בזהירות ולהחזיק את הכדור, אבל איזה תרגיל...
כאילו הגב שלהם צמוד לכדור עצמו.
כן, שהם בעצם מורסלים שהראש שלהם נח על הכדור, וזה עוזר להם ממש להרפות, תנסי את זה.
אוקיי.
אז יכול להיות שבהתחלה זה קצת יבהיל אותם, אז ממש צריך להסתכל עליהם, תסתכלי על עומר, תחייכי אליה וקצת תזיזי, ולאט לאט זה יתרגל, בדיוק כמו שדיברנו על האוטו, כמו שדיברנו על מערכת שיווי משקל, ככל שאנחנו חוזרים על הדברים בהדרגה, אז הגוף לומד.
עומר מסכימה איתך.
כל
עומר? אני גם חייבת להגיד לך שזה גיל מהמם, כי נניח סתם השבוע פתאום היא צחקה, בקול כזה. מה זה? את שוכחת שלא ישן כל הלילה, את פשוט מתחילה להתרגש, כאילו הנה היא מדברת, היא צוחקת, והיא באמת מתחילה סוג של לדבר, אז אני מניחה שגם עכשיו בשלב הזה, שאנחנו מדברות על הגיל 3-6 חודשים, מעבר לתרגילים גם כל התקשורת הזו, כי אני מרגישה שאנחנו נורא מתקשרות, אני ואומר, בעיניים, בדיבור, היא ממש מחייכת שהיא רואה אותי, ניגשת אליה.
זה הכי מדהים בעולם, בגלל זה אני כל כך אוהבת את הגיל הזה, פתאום, זה גיל הדעת, הם הופכים להיות מתקשרים, אפשר להתחיל לשחק איתם משחקי קוקו, שהם נורא אוהבים, מתפחות, אפשר לדבר איתם שעות, אפשר להתחיל להקריא להם סיפורים, באמת, הם מבינים הכל, זה חלום, ממש חלום, זה גם השלב הזה שפתאום אנחנו רואים שזה לא רק תינוק קטן, כבר ממש האופי יוצא, רואים את הטמפרמנט,
רואים את הטמפרמנט,
כן, זה מדהים, מבחינה הזאת הקטע של התקשורת והמלמולים וה... והם קוראים הכל, באמת, רק צריך להתבונן בהם, זה הכל.
עכשיו, יש עוד איזשהו משהו שחשוב שנדע אולי שלא אמרנו לגבי סדר יום, לגבי תרגילים, או שזה פחות או יותר באמת הדברים שחשובים שנדע, ויגרמו לנו ללילה יותר שקט ורגוע.
וואו, יש כל כך הרבה שאני לא יודעת כזה במה להתמקד, זה ממש לא מהכל, אין כזה, לא יהיה לנו זמן לזה. אני חושבת שאולי כדאי גם לתת איזה מילה ל... על לקראת כל הנושא הזה של החלל פה, על היכולת שלהם להרפות והעניין של תחילת הטעימות והלקחת מוצץ, אני חושבת שיש המון תינוקות שמאוד רגישים בחלל פה, ומה שאני רוצה שתנסו לעשות, זה פשוט לגעת בלחיים במגע עמוק, אז להתחיל לעשות את התנועה של מגע עמוק בלחיים, וחיבור לסתות,
וקצת... לעשות להם מסאז' על
הלחיים. כן, כן, את אלופת המסאז'ים, את יכולה להגיד לנו באמת איך את ממליצה לעשות את זה, פשוט להתחיל לעלות כאן להעלות את המודעות לאזור הזה, וגם על השפתיים, שמתחילו להיות כאן יותר מודעים, ויתחילו יותר לשחרר את האזור הזה.
כן, אולי אני באמת אשים כאן איזשהו לינק, שאני מראה בסרטון איך ממש לעשות עיסוי פנים, בדגש על החניכיים התחתונות, העליונות, שזה נורא חשוב לקראת המוצקים. דרך אגב, גם תינוקות עושים את זה לעצמם, כשהם דוחפים בעצם את האצבעות פנימה, הם מרחיבים לעצמם את השרירים, והם פותחים את הפה, וזה ממש מנגנון יפה לראות איך הם כאילו עושים הכנה לדבר הזה. ואני מניחה שאת גם יודעת, ואולי לא כל מי שמאזינה יודעת, אז אני אדגיש שעכשיו שינו גם במשרד הבריאות את תחילת המוצקים לגיל חצי שנה, מה שפעם היה 4 חודשים, אבל עדיין אפשר לראות שמגיל 4 חודשים הם מתחילים כבר לעשות את התהליך עצמו עם הפה, עם הידיים, הם קצת מסתכלים על אוכל לפעמים, עלינו אוכלות, אבל באמת ההמלצה, נכון להיום, היא מגיל חצי שנה.
דרך אגב, ההמלצה הזאת משתנה כל איזה כמה חודשים, כן?
דווקא הרבה שנים הם לא שינו, ואנחנו לפחות מבחינה בריאותית, אני מדברת עכשיו רגע על הפן של הרפואה ילדים, כן ממליצים לחכות לחצי שנה.
לגמרי
מסכימה. כן, זה לא סתם, ואני יודעת שלפעמים יש אמהות שכבר רוצות בגיל חצי שנה שהילד ייכנס נניח למשפחתון, והם רוצות, את יודעת, מה שנקרא לשלוח אותו כבר עם מרק או עם פירות, או להוריד ענקות או אוכל, אבל עדיף לחכות.
נכון, אני ממש מסכימה. דרך אגב, אפרופו ההכנה למוכנות לטעימות, מאוד מאוד זה הזמן שלנו, ובאמת טוב שלא ככה לא שכחנו לדבר על זה, זה הנושא של חיזוק חגורת הכתפיים. שאת החיזוק של חגורת הכתפיים, לפעמים זה נורא טריקי. קודם כל, גוף האדם זה דבר נורא מבלבל, ואנחנו יכולים לחשוב שהתינוק שלנו נורא חזק בכתפיים, אבל בעצם זה יהיה פיצוי והם יהיו חלשות. אז תרגילים שיכולים להיות כהכנה לקראת, זה בעצם כל התרגילים שדיברתי על כדור פיזיו, זה שאנחנו מחזקים את כדור, את חגורת הכתפיים שלהם, על ידי לתת להם לשלוח את הידיים לחפצים, בזמן שהם על כדור פיזיו. זאת אומרת, שאם אני מגלגלת את התינוק שלי על הבטן, ביד השנייה אני מגישה לו צעצוע, ואז הוא מותח את היד ישרה, קדימה.
אוקיי, כלומר, הוא שוכב על הבטן על הכדור, ואת מביאה לו מהצד איזשהו משחק.
מביאה לו או מהצד או מקדימה.
או מקדימה, ואת רוצה שבעצם הוא ינסה עם היד לאחוז בצעצוע הזה, וזה בעצם מחזק לו את השרירים. אוקיי.
נכון, ולעשות את זה כמובן לשני הצדדים, כדי שזה יעבוד על הסימטריה. דבר שני, זה ממש שאני אוהבת, וגם אפשר למצוא אולי איזה סרטון לשים, זה שאני שוכבת על הכדור, ודרך אגב, אפשר לעשות את זה גם לא על הכדור, כן? סתם אני מתלהבת מהכדור, אבל לגמרי אפשר גם לא, זה שאנחנו עוזרים להם, שמים להם בעצם ידיים על הגן, במגע עמוק, ואז יותר קל להם להרים את הכתפיים, את חגורת הכתפיים למעלה, זה קצת כמו נדנדה, זה שהגן יהיה למטה, וחגורת הכתפיים והכתפיים יעלו למעלה, ולא להפך, יש מלא תינוקות, שקורמן מעלים את האגן ורוצים להתקדם קדימה, והראש נשאר למטה. אז אני רוצה לעבוד על הנדנדה ההפוכה.
אוקיי, את מדברת על הילדים שיש להם כזה, מה שנקרא מטוס, שהם כזה, הידיים שלהם נורא באוויר תמיד, ידיים ורגליים, כשהם...
גם האווירון, אבל גם אם זה לא האווירון, ועדיין הטוס היא כל הזמן עולה למעלה, ואנחנו רואים שקשה להם להתרומם מחגורת הכתפיים, אז ברגע שנשים את הידיים במגע עמוק על האגן, ונשים להם חפץ מקדימה, ואפשר קצת ללחוץ להם על הידיים מקדימה, אני אנסה למצוא איזה סרטון של האוויר לך שנשלח, יותר, יותר מאתגר אותם ומאפשר להם בעצם לחזק את החגורה הזאת.
אוקיי, אז בעצם, אם אני ככה טיפה מסכמת את כל מה שאמרת, אנחנו בעצם עברנו מהטרימסטר הרביעי, מה שנקרא, משלב הניובורן, ששם באמת הם היו בדגש על עובר שהוא בעצם בחוץ, אבל הוא עדיין עובר, ורצינו המון 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 חוויות רחמיות, וכמה שיותר מגע, ובעצם הרסולים, דיברנו אז על הרבה, ומנסעים, והכל היה נורא רחמי, ועכשיו אנחנו אומרות שאנחנו עדיין רוצות להעניק חוויות רחמיות, אבל יש פה כבר ילד שהוא מה שנקרא יוצא לעולם.
עצמאי.
ועצמאי, ואנחנו רוצות לתת לו הרבה כלים להתפתחות ומשחק ועירות שהיא איכותית, וזמן ההכלה איכותי, כדי שבעצם זמן השינה שלו גם יהיה איכותי, ולהתחיל כן ליצור סדר יום יותר מסודר במרכאות, כי באמת בשלב הניובורן יש המון שינות והמון אכלות והכל כזה מפוזר. פה כבר את אומרת יש איזשהו סדר, יש פחות או יותר 4 שינות שסביבן יש האכלה ועירות, אנחנו מדברות על בערך 1.5 שעות עירות פלוס מינוס.
נכון.
ועל הרדמה שהיא יחסית מוקדמת בסוף היום, שזה נורא חשוב לשים את הדגש, לפחות בתקופה הספציפית של המשבר הזה לקראת 4 חודשים.
נכון, אני רק רוצה להגיד מילה על הירסולים. בבקשה, בבקשה, תמשיכו להרסל גם בגיל הזה. הירסולים האלה הם השקט שלכם, הם עוזרים להם להרפות, וההרפיה מובילה לשינה. בבקשה, גם אם עושים את ההקשתות שמתחילים לעשות בגיל הזה, תמשיכו את הירסולים, תמצאו משהו שהם אוהבים, תשאירו להם, תקפצו על הכדור תוך כדי הירסול, אל תפסיקו עם הירסולים, בבקשה, זה באמת יכול לעשות לכם סדר, הסוד של ההרפיה והשינה והנחת ראש זה הירסולים. בסדר?
כלומר,
אני אומרת משהו אחר תיקחו, אבל עכשיו את זה תיקחו.
צריך לקחת הכל. כל הפרק הזה אנחנו פשוט ניקח. תשמעי, מרתק ותמיד כיף, ואני אגיד לך מה חשוב בפרקים האלה, שאני יודעת שחסר להרבה נשים, ואת עושה לנו, זה סדר, אוקיי? כי באמת אפשר ללכת נורא לאיבוד במהלך היום הזה, בייחוד אם זה יום שנניח אין לך תוכניות מסודרות, ואת נניח בבית עם התינוק, אז תיאת, פתאום 12 בצהריים, והכל נורא מבולגן ומבולבל, ואת אומרת שהסדר הזה הוא נותן הרבה שקט, גם לאמא, גם לתינוק, גם לשינה, לזמן האיכותי שכשיש אותו, אז שהוא יהיה באמת כמה שיותר איכותי, וזה מעולה, ועשית לנו סדר. אולי תתני לנו כזה טיזר קטן למה הולך לקרות ב6-9 חודשים?
וואי, 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 איזה קפיצה הולכת להיות בגיל 6 חודשים. כאילו, אמהות שכבר אומרות, עוד פעם, אותו סרט בדיוק. כבר זהו, הכל מעולה, אני כבר, השינה טובה, הסדר יום, פלק, הכל שוב פעם משתנה. אבל נראה לי, אנחנו אוהבים את הדברים האלה, באיזשהו אופן, החיים שלנו גם ככה כל כך דינמיים, וכל כל כך משתנה, שברגע שנכין את עצמנו לקראת, אנחנו עושה לנו התרמה עכשיו לכולנו ביחד, אז פחות נדע שזה מגיע, ואז נהיה יותר רגועות, ודרך אגב, לכן התרמה היא כל כך טובה לתינוקות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, כמו שאנחנו אוהבות לדעת מה הולך להיות, ככה הם אוהבים לדעת מה הולך להיות. ואז יוצר שקט בעצם לכולנו. ממש.
וכמו שאמרנו בתחילת הפרק, וככה אנחנו כזה מסיימות אותו, שהשנה הראשונה, מה שבטוח בה זה ששום דבר לא בטוח בה, נכון? כל הזמן יש שינויים, אבל ברגע שאנחנו מכינות את עצמנו לכל דבר, ועצם הידיעה שזה בסדר ומה צריך לעשות, אנחנו יכולים לעבור את השנה הזאת באמת בכמה שיותר טוב.
זה הכי חשוב, לדעת שכל מה שאתם עושות זה בסדר, ולקחת מה שמרגיש לכם נכון, באמת, כי יש המון הסחות דעת וגם עדיין ההורמונים וגם ככה אנחנו חם נורא בחוץ, באמת לקחת את מה שמרגיש נכון שעושה סדר שנותן ביטחון ואנחנו נמשיך לדבר על זה כמה שנצטרך וכמה שנרצה, נכון מעיין? כיף לנו.
נכון נועם, תודה רבה רבה לך.
איזה כיף, תודה לך. תודה לך ולעומר שהייתה
איתנו. נכון, שהייתה איתנו. היא מקשיבה והיא לומדת ממך, תודה לך. ותודה לכן שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. ניפגש כמובן בשלב הבא ותמשיכי להישאר כאן ולעקוב אחרינו בשנה הראשונה שלנו ושלכם.